טוב. שאלה, האם אין בזיהוי על ידי רבי שמעון בן לקיש בן השטן למלאך המוות ואין סתירה לדברי הרמב״ם, האומר שהשטן אינו חלק מן החבורה העליונה של המלאכים? תשובה, המלאך הוא ביטוי רצון השם עבור בריאתו, ולכן לכאורה ביטוי מלאך המוות הוא בעייתי. ברגע שריש לקיש מזהה את השטן עם מלאך המוות, השטן אינו מייצג ישירות את רצון השם. כך עולה מפורשות מהמשך דברי הרמב״ם המצטט פסוק האומר, ויאמר השם אל השטן, יגר השם בך השטן ויגר השם בך הבוחר בירושלים, הלא זה אהוד מוצל מאש. הקדוש ברוך הוא גוער בשטן, כלומר הוא אינו מייצג את רצונו של קודשה ברוך הוא ישירות. המלאך לעומתו מייצג את רצון הבורא הנותן את החיים, את ההוויה לנברא, ההפך ממוות. יש איפה הבדל מהותי בין השטן ובין המלאכים? ונשאלת השאלה, מהו תפקידו של השטן? המדרש אומר שהסיפור של איוב מתחיל למעשה בראש השנה. ויהי ביום ההוא ויבואו בני האלוהים להתייצב אל השם ויבואו גם השטן בתוכם. הביטוי ויהי ביום, ויהי היום, חריג ומתייחס ליום מיוחד וראש השנה, שבו עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כל בעלי העולם כבני מרום. השטן משמש אותו יום קטגוריה חושף את הפערים, הספקות בנוגע לנידון, מסביר רבנו הרמב״ם, ודע כי שטן נגזר מן סטה מעליו ועבור, כלומר שהוא מעניין העשרה וההחקה, כי הוא המסיטה מדרך האמת בלי ספק, הוא מחיק מדרכי התאייה. משמעות הביטוי סטה מעליו ועבור היא לסטות ולסור מדרך מסוימת. השטן גורם לנו לסטות מדרך האמת ומציע לבני אדם דרכים אחרות שאינן מובילות לשום מקום. הוא מפתה את האדם ובכך הוא בוחן אותו. הוא מעכב מבעדו להתקדם בדרך הישרה. זאת משמעותה השנייה של המילה, כפי שאנחנו למדים מן הפסוק ואיחר אף אלוהים כי הולך הוא והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, זה בסיפור של בלעם, כן? השטן מעכב ומחיק, הוא מפתה ומתה, הוא רוצה לגרום להרס עצמי של הנברא, ביטול האישיות, הוא מתנגד לרצונו של הנברא להפוך לאני אמיתי. בסדר? אז זה תפקיד שלילי. אפשר לראות את זה ככה, או בצורה יותר עמוקה, הוא באמת בודק עד כמה הדברים הם אמיתיים. איך אפשר לבדוק את זה? על ידי הצעת חלופה. כי כל עוד אין חלופה, איך אני יכול לדעת שמה שאני עשיתי זה באמת מה שרציתי לעשות? לא הייתה לי ברירה. אז התפקיד של השטן זה להציע למעשה חלופה. וכאשר יש כבר שתי חלופות, אז אפשר לדעת אם הבחירה היא אמיתית. בסדר? וככה אפשר להגיע לתובנה באמת בבית דין של מעלה, אם הדברים הם באמת כפי שהם נראים.
זאת אומרת, יש לו תפקיד לעשות את הבחירה, לתת לאדם לבחור. זה חשוב.
אחרת, איך אני יכול לדעת שמשהו באמת אמיתי? אם יש הרבה חלופות, אז לא צריך עוד חלופה נוספת. אבל אם אני אומר, יש רק דרך אחת. לא יכול לדעת. ולכן, לפי ההבנה הזאת, אז מה שמתואר בתחילת הסיפור של איוב, זה באמת, תראה, יש כרגע אדם שמתואר, הוא צדיק, הוא שר מרע וכו' וכו'. אבל הוא שר מרע כי מה?
כי נוח לו. הוא לא צריך.
למעשה השטן בא ואומר, סליחה.
בוא נראה אם באמת.
בדיוק. הוא לא יודע, הוא מכיר רק טוב. אז זה קל מאוד להיות שר מרע כשאתה מכיר רק טוב. כן? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, בסדר, בסדר, בסדר. אבל זה רק בנכסים. אין לך זכות לפגוע בו. כן? אל תיגע בנפש. יש עוד סיבה למה לא לגעת בנפש. כי אם אתה פוגע בנפש, השתגע. אז זה כבר לא יהיה אמיתי.
אז אין לו כבר בחירה.
נכון. בסדר? טוב. ואז אומר הרמב״ם כאן, ועל עניין זה עצמו נאמר כי גם יצר לב אדם רע מנעוריו. וכבר ידעת פרסום השקפה זו בתורתנו, כלומר יצר טוב ויצר רע, ואומרם בשני יצריך. וכבר אמרו כי יצר הרע נוצר בכל אחד מבני האדם בעת לידתו. כן? לפתח חטאת רובץ. וכמו שאמרה התורה מנעוריו. נעוריו זה לא מזמן לידתו. מתי זה נער?
בגיל
ההתבגרות. כן. ושיצר טוב אינו נמצא לו, אלא לאחר שלמות שכלו. זה הרמב״ם. טוב, מה קורה עם מי שלא מגיע לשלמות שכלו? אז אף פעם אין לו יצר טוב ככה. ולפיכך אמרו נקרא יצר הרם מלך גדול, ונקרא יצר טוב ילד מסכן וחכם, במשל הנסו לגוף האדם ושינויי כוחותיו. כי אומרו עיר קטנה ואנשים בה מעט וכו'. כל הדברים הללו לשונם זל מפורסמים. וכיוון שביארנו לנו כי יצר הרע הוא השטן, והוא מלאך בלא ספק, בלי ספק, כלומר שגם הוא נקרא מלאך לפי שהוא בתוך בני האלוהים. נשמע קצת סתירה, אבל יהיה אם כן גם יצר טוב מלאך, מלאך באמת. ואם כן, הדבר הזה המפורסם בדברי חכמים ז"ל, כי כל אדם נצמדו לו שני מלאכים, אחד ממינו ואחד משמאלו, הם יצר טוב והם יצר הרע. ופירוש אמרו ז"ל בגמרא שבת בשני המלאכים הללו, אמרו אחד טוב ואחד רע. ראה כמה נפלאות גילתה לנו אמרה זו, וכמה סילקה מן הדמיונות הבלתי נכונות. טוב.
אבל רגע, למה
קוראים ליצר הרע
מלך גדול
כי הוא קיים מזמן לידת האדם.
והטוב
זה תלוי בשלמות שכלו. אז הוא קטן. לא משלים את שכלו, לא מופיע בכלל לפי הרמב"ם. כן? אומר כאן, אדם נברא עם שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע, והוא צריך לעבוד את השם בשני יציריו, כפי שהתורה מצווה אותו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. רש"י מפרש במקום בשני יציריך. לפי הפשט של דברי רש"י, ההסבר הוא שאין קושי לעבוד את הבורא דרך יצר הטוב. הקושי הוא לעבוד את הבורא גם דרך יצר הרע. ללמוד לדעת איך לקבל. טוב, זה מניתו כבר עוזב כאן את ההגדרות של הרמב״ם, וזה כבר הגדרות של הרב אשלג, כן? ללמוד לדעת איך לקבל. אולם, לפי הסוד, זה ההפך. אין קושי לעבוד את הבורא דרך תיקון יצר הרע. הקושי הוא לעבוד אותו דרך יצר הטוב. אין זה פשוט כלל וכלל. למה? נדמה לנו שאנחנו עובדים את השם. אולם, האם זה באמת כך? אולי אנחנו עובדים לעצמנו? כאשר מבקש הקדוש ברוך הוא מן האדם משהו, וזה מתאים לטבע שלו, מי יכול לדעת מה קורה באמת? וזאת השאלה הגדולה. האם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא או את הטבע שלו? הדברים אינם חד משמעיים. לכן, כאשר מבקש הקדוש ברוך הוא משהו שמתאים ליצר הטוב של האדם, יש תמיד ספק בנוגע להתנהגותו. האם היא נובעת מרצון הבורא? ומרצון יצר הטוב שלו. לכן, קשה מאוד להיות זוכה דרך יצר הטוב, משום שאי אפשר לדעת איזה טעם טעמנו באמת, את הטעם המצווה או את הטעם הטבע שלנו. זאת הסיבה שאנחנו מתפללים ותאר ליבנו לעובדך באמת, שהדברים יהיו ברורים וחד משמעיים. וזה דברים חשובים ביותר. לזה מניטו היה תמיד נותן את הדוגמה של אכילת הדג בשבת. יש מצווה לאכול דג בשבת. אבל מה אני אעשה? הדג הזה הוא גם טעים. אז אני אוכל כי הוא טעים? או שאני אוכל כי יש מצווה? זה לא ברור.
אפשר גם בגן.
אבל זה לא ברור. קל מאוד לבוא ולהגיד אני עושה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. ממילא הייתי עושה.
המצווה של אלה שלא אוהבים דגים
שאוכלים
דגים.
זה בדיוק הנושא. וזה בדיוק הסיפור הזה של איוב.
תגיש את הדג הזה
ביום
ראשון, ותדע.
כן, אבל הוא באמת טעים. מה אני אעשה? מה?
אין בעיה לאכול אוכל טעים בשבת.
אף אחד לא אמר שיש בעיה. אבל זה לא ברור. מה הסיבה שמביאה אותי לאכול את הדברים האלה בשבת?
מצווה.
בוא. איך אני יכול להוכיח? ממילא אני אוהב את זה.
שאני תורח ביום שישי ולא ביום רביעי.
לא תרחתי, הלכתי לקנות. לא, אני אומר, צריך להבין את העומק של הדברים כאן, כי זה באמת כאן הדברים החשובים ביותר. מה מביא את האדם לעשות את מה שהוא עושה? קל מאוד לבוא ולהגיד, אני עושה כי כתוב בשולחן ערוך. לא באמת? איך זה נראה לך? זה בסדר גמור, ממילא הייתי עושה. זה תואם את שלמות השכל שלי לפי הרמב״ם. אז אם זה תואם, אין לך שום מאמץ, אין כלום. אז הדברים לא ברורים ולא חד משמעיים. יש ספק. בתפקיד של השטן זה לברר את הספק הזה. אז אומר כאן, אני צריך לעדן את נטיותיי, לתעל אותם כך שאוכל לעבוד את השם, גם עם עמידה הנגדית. לכן, העבודה האמיתית היא עם היצר הרע דווקא, שבאופן טבעי דוחף אותי להתעסק בי בלבד. פעמים רבות הזכרתי במהלך השיעורים את שיטת הרב אשלג המזהה את היצר הרע עם הרצון לקבל. בלי אותו רצון לקבל אין לי חי, משום שאין לי כלי כדי לקבל את ההוויה שרוצה הבורא להעניק לי. הרצון לקבל הוא מהות היותי בריאה שטרם זכתה ביש שלה. בו בזמן אותו רצון הוא שורש הרע, משום שהוא גורם לי לרצות גם ליהנות בצורה אגואיסטית. ובעקבות זאת לעבור על רצון הבורא, הבא לידי ביטוי בתורה מבחינת החוק המוסרי. אם אני צריך לעבוד את הבורא גם עם היצר הרע שלי וגם עם היצר הטוב שלי, ולפי ההסבר שהוא נתן, הקשה ביותר זה דווקא עם היצר הטוב. הבעיה היא שכל יצר רוצה משהו אחר, והאדם נמצא במתח מתמיד בין שתי נטיות סותרות. עליי לתעל את היצר הרע לעבודת הבורא, גם אם באופן טבעי הוא מנוגד לרצון הבורא. הוא מייצג את הצד של הרצון לקבל ותו לא, ועליי מוטלת המשימה לתעל אותו לכיוון הנביא. אותן הנאות אגואיסטיות הן שליליות, אולם בלעדיהם אין לי קיים כבריאה. הן מסוכנות ואף עלולות להביא אותי לעבור על החוק המוסרי כדי להשיג אותן. הן עלולות לגרום לי למשל לגנוב, לשקר או להרוג. אולם כאשר אנחנו מנתחים את הסיבות שהביאו לאותה גניבה, אנחנו מוצאים חסר מהותי קיומי אצל אותו גנב, אם כמובן הוא בריא בנפשו. השורש הוא תמיד היצר הרע, הרצון לקבל. היצר הרע בפעולה הוא השטן. אבל בלעדיו אי אפשר, נכון? כי אני צריך חלופה. אם אין חלופה, אי אפשר לברר. אנחנו צריכים לטייל את היצר הרע לכיוונים חיוביים, לקבל על מנת לתת. ההחלטה הרצונית שלי, החופשית שלי, לטייל את היצר הרע לכיוון חיובי, מסמנת את תחילת ההתנהגות המוסרית האמיתית. אני צריך לעדן את היצר הרע כך שאוכל להשתמש בו לצורך גבוה לעבודת השם. אולם, מה עם היצר הטוב שלי, שבאופן טבעי רוצה את מה שרוצה הבורא? אם זו נטייתו הטבעית, מדוע מצווים אותי לעבוד את הבורא בו גם כן? אין כאן ציווי, אין כאן התנהגות מוסרית, אלא התנהגות טבעית. כדי לצאת מן הספק, האם אני עובד את השם משום שיש לי נטייה טבעית לטוב, משום שאני אוהב את הזולת, או להפך, אני כופה על עצמי התנהגות הנוגדת את נטיותיי הטבעיות, עליי להתעלות למדרגה גבוה יותר ולגלות מהי הכוונה הפנימית במעשיי. עכשיו אנחנו מבינים למה החשיבות של הכוונה. כי מבחינת המעשה, שום אפשרות להגיד מה הביא את אותו אדם לעשות את המעשה הזה. אכל, זו עובדה.
מבחינה טבעית זה אגואיזם. לא, אבל אפשר לומר שהמעשה אין לו שום ערך, אתה הולך לפי הכוונה.
אין לו שום...
זה שאתה עושה, בלי כוונה של שום דבר, בלי התייחסות למה אתה עושה את זה, אין לזה משום משמעות.
יש לזה משמעות, רק שהיא לא ברורה. אני עשיתי.
עשיתי למה?
מה זה לא? זה לא עשיתי למה. עשיתי, מה?
אין לך
אחורה
למה עשיתי.
לא.
אכלתי את הדג,
כי הוא טעים. אכלתי את הדג. זה המעשי. עכשיו השאלה...
עשיתי, זה טעים, כי זה...
זה בדיוק השאלה.
אני לא יכול לזרוק את זה.
זה בדיוק השאלה. זאת אומרת, אי אפשר להסתפק במעשה כדי לדעת, כאשר רואים את האדם הזה, מה טיבו. הצדיק והרשע יכולים לעשות אותו מעשה. ואחד הוא צדיק והשני הוא רשע.
הכוונה
אחרת? כי הכוונה היא חשובה. כן. עליי להתעלות למדרגה גבוהה יותר ולגלות מהי הכוונה הפנימית במעשה. הכוונה מאפשרת להפוך את הנטייה הטבעית לאיזה? לטוב. להתנהגות מוסרית אמיתית, למידה אמיתית. ניקח לדוגמה אכילת דג בשבת. כאשר אוכלים דג בסעודת שבת, האם האכילה הזו היא לשם מצווה, או מכיוון שאני פשוט אוהב את טעם הדג הזה, יש באכילה זו גם צד של הנאה. זהו המבחן האמיתי שלי. למה? המצוות לא ניתנו להנאה. אולם מה אעשה? שאני גם נהנה כאשר אני מקיים אותה. לא, יש כאלה, מה לעשות? אפשר להתעלם מהמציאות.
זה לא מניעה לעשות משהו גם כשאתה נהנה ממנו, אם המטרה שלך היא
לשם שמיים. אז אנחנו נראה שלא. מה הפתרון? כל עוד מתנהל הדיון במישור זה, תקשיבי, אין פתרון ולא ניתן לדעת מה כוונתי האמיתית? האם אני מקיים משום שבורא עולם ציווה אותי? או שמה שאני מקיים משום שאני נהנה הנאה אגואיסטית לתועלת עצמית בלבד בביצוע אותו מעשה? הפתרון הוא להתעלות למדרגה שונה לחלוטין, והיא מדרגת השמחה. אם הנאה אגואיסטית אסורה, שמחה של מצווה מותרת. אכילת הדג בשבת צריכה להיות לשם מצוות עונג שבת, שהיא חובה. וקראת לשבת עונג. זו מדרגת השמחה המיוחדת לשבת. צריך לעשות מאמץ, והוא קשה, כדי להגיע לאותה מדרגה, כדי להגיע להבחנה ברורה בין הנאה לשמחה, בין אכילה גסה לאכילת מצווה. הדרך שבה אני אוכל את הדג צריכה לסלק את הספק אם אני אוכל את הדג משום שאני אוהב לאכול את הדג הזה באופן טבעי, או משום שמוטלת עליי החובה לאכול. כאשר ההתנהגות המוסרית מתבררת כהתנהגות טבעית בלבד, נשאר הספק. וזה לא מקרי אם בתחילת הלכות שבת בשולחן ערוך יש כמה וכמה דברים שנראים לכאורה, נקרא לזה, לא עד כדי כך חשובים, אבל למעשה הם מהותיים ביותר. למשל, סימן הראשון בהלכות שבת, הכותרת שלו זה להיזהר בכבוד השבת. מה אכפת לי? לכאורה. כן? אז יש כמה פרטים לגבי הדברים האלה. כן? ואז, מה שמתברר תוך כדי הבירור של הדברים האלה, הוא באמת העיקרון של עונג שבת. כי זה באמת הדבר שצריך לברר, קודם כל מה זה המושג הזה של עונג שבת, כדי שאני אוכל אחר כך לדעת בדיוק לפי מה שהוא מסביר כאן, האם הדברים אמיתיים או לא.
אבל אני גם נהנה מלדעת, אסור לי ליהנות
מלדעת. לא, הענה כן היא אסורה, השמחה היא כן מותרת, זה מאוד מאוד...
קופים עליי שאני לא אהנה מהדעת?
לא, לא, קופים על...
לא, אבל...
לא, רוצים ממך את השמחה, לא את ההנאה.
אבל אם אדם לא אוהב דעת, אז אסור לו לאכול בערב שבת דעת.
למה?
משום שזה אין לו עונג שבת, כי הוא אוכל משהו שלא...
טוב, זה עניין...
זה סותר את
ה... לא, זה עניין שצריך לברר אותו, מה הגבולות של הדבר הזה, מבחינת ההלכה. אבל לא במקרה, לפני שמתחילים להיכנס לכל הפרטים לגבי כל אחד מלמדת המלאכות, כן? יש את העיקרון הזה בראש כל ההתעסקות בהלכות שבת, כן? כבוד השבת, כבוד השבת זה מושג, זה מושג הלכתי. שלכאורה, מה לזה להלכה, כן?
ואם אני נהנה מהדג והוא טעים לי וזה מביא לי שמחה, אם זה בסדר? אני יודע איזה שטעים, זה מביא לי שמחה,
זה בסדר. אפשר, אבל זה לא המושג של שמחה של מצווה, כן?
שמחה מכיוון שמקיימים את המצווה.
שמחה מכיוון שאני מקיים את המצווה. אבל איזה מצווה אני מקיים? וקראת לשבת? עונג. שלכאורה מה... שלכאורה מה... איך אני יכול לקבוע את זה כמצווה? זה משהו סובייקטיבי לחלוטין. יש לי עונג או אין לי עונג מהדבר הזה?
יש לי עונג אם אני נהנית מדבר.
אז זאת השאלה, לכאורה זה משהו סובייקטיבי לחלוטין, כן? ובכל זאת, ההלכה קובעת שיש לכבד את השבת ובאיזה מובן, ואחר כך יש פירוט, מה זה אומר, כן? אבל עצם ההתעסקות ברעיון הזה, בראש הלכות שבת, זה דבר חשוב, כי זה באמת מראה על כיוון מאוד מאוד חשוב. למשל, ניתן עוד דוגמה.
אבל הוא יכול להתענג על השבת גם שהוא לא אוכל דג.
עזבי את הדג.
לא, אני אומרת שזה מצווה לאכול דג.
יאכל גלידה.
כן, בסדר. דוגמה נוספת. תמיד אומרים בשבת, נו, 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 תגיד משהו, דברי תורה. כן? למה צריך להגיד? לכבוד שבת? לא, טעות. מתי אומרים דברי תורה? כדי להפוך משהו לא, זה רוחני. לסעודת מצווה, כן? אבל הם מבינים את מה שמניטו הסביר כאן ומה שיש בשולחן ערוך.
לא צריך.
לא צריך שום דברי תורה בשבת. זה דווקא פוגע בדברים. כי מה זה אומר? כל מה שעשיתי עד עכשיו...
כל המוסיף גורע, כאילו.
כל מה שעשיתי, את האכילה שלי ואת העונג שהיה לי מזה, זה לא מצווה. חוץ מזה שפוגע בבעלת הבית. אני צריך להבין את, את ההלכה, לכן זאת טעות. לא צריך שום דברי תורה. לא, כי צריך להבין פשוט מה ההלכה מסבירה. לא צריך שום דברי תורה בשבת בשולחן.
מספיק שנהנים מהסעודה?
לא נהנים.
מהעונג שבת.
שמחים.
שמחים. זה לא אותו דבר.
פועל יוצא, זה שמחה.
לא, לא, זה בדיוק ההבדל. זה בדיוק ההבדל. המצווה זה עונג שבת, כן? כבוד השבת. אז אם האכילה היא כפי שהיא צריכה להיות, היא לא זקוקים לשום דבר נוסף.
אז למה בכל זאת אומרים דברי תורה?
לא יודע, שאלה טובה.
לא מזיק, מה זה מזיק?
מה זה לא מזיק? דווקא זה, אמרתי, אם מבינים את הדבר,
אז לא צריך.
לא צריך.
אז רגע, אם אישה ביום שישי מתענגת על הכנת המטעמים לשבת, היא כבר מקיימת את המצווה?
לא, כי זה בשבת.
כן. אבל היא מכינה את זה
לא, כי זה בשבת.
כבר קיבלה...
כי זה בשבת, יש זמן מיוחד לדברים האלה.
אומרים שאם אין דברי תורה בסעודה, זה סעודת מתים?
נכון, נכון, אבל לא כאשר אני קיימתי את המצווה של עונג שבת.
המצווה כנגד מצווה.
לא, זה לא כנגד, זה לא קשור. זה כל המהות, זה כל, לא משהו, זה כל המהות של השבת. שוב, אני חוזר. זה הסימן הראשון בהלכות שבת.
אבל זה מאוד חמורי, זה מאוד גשמי.
לא, זה לא חמור, זה הנוצרים אומרים. זה לא גשמי וזה לא זה. זה בדיוק המצווה של עונג שבת. מה?
מי יכול להגיע לדרגות כאלה?
מי יכול להגיע? בגלל זה החסידים הולכים לרבי, לראות איך הוא אוכל, לא מה הוא אומר. וזה חשוב מאוד.
ולקבל
שאריות. עזבי את השאריות וזה. למה צריך לראות אותו איך הוא אוכל? מה אכפת לי? כי לכאורה, הוא יודע לאכול. האכילה שלו היא לא אכילה גסה, היא אכילת מצווה. וככה אני רוצה ללמוד. למה? כי זה כל המהות של העונג שבת. אבל בסופו של דבר, מה קבעו חכמים וחז"ל במסגרת של עונג שבת? שני דברים, כמו תמיד. אוכל טוב, והחיבה בינו לבינה. למה? כי זה הביטוי של העונג שבת. אז זה חומרי מאוד, זה מה שאת רוצה, כן? אבל לא כך. זה תואם בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון. מכל עץ הגן אכול תאכל, פה ירובו. וצריך להבין ולהפנים את הדברים האלה. זה מגלה את הממד הזה של שמחה. לא, זה לא מצמצם, זה בדיוק זה. זה כשבאים עם תפיסה, כשבאים עם תפיסה שהמקור שלה זה היא נוצרית, אז הם אומרים, זה מצמצם. להפך. זה השאר שלא רק שמצמצם, זה מבטל לגמרי את מה שהיה. מה זה דרגה? זה אפשר להגיד על כל דבר, זה דרגה. כן? ואז לא... לא מגיעים אף פעם. ברור.
זה מעין עולם הבא.
נו, זה, נו, זה מעין עולם הבא, במובן הזה שאני יכול עכשיו, כן, לקיים בצורה ברורה, חד משמעית, את רצון הבורא, וקראת על שבת, עונג. אני יודע שזה יוצא הפוך על ממה שרגילים. אני
רואה שהמרוקאים לימדו אותנו דבר טוב, השולחן ארוך עם כל מיני סלטים.
למה? כן.
מה צריך כל כך הרבה? אז כרגע אני חושב שצריך, כי זה חלק מהעונג.
ברור. מה?
גם השינה היא טובה בשבת, זאת אומרת, היא חשובה. השינה עצמה, זה לא מדברים.
גם השינה. שינה בשבת?
תענוג.
תענוג.
אבל לא עונג.
תענוג זה עונג, זה אותו דבר. כן. כן. אז זה באמת דבר חשוב מאוד שצריך להבין אותו ולהפנים אותו. ולא סתם לקלקל על ידי דברים שחושבים שעושים טוב, זה אני יודע. טוב, אם יש ילדים אולי מטעם חינוך ועוד דברים האלה.
יש ילדים ללמד אותם בשבת.
זה נראה לי שזה גורע מהשבת.
כן, כן, זה ממש כן, כדי זה.
לא?
זה בסדר, בסדר. לא מתווכח. אבל... זה בוודאי ובוודאי לא כוונת המשורר. כן? במהלך השבוע, בסדר. דברי תורה זה כדי להקנות באמת את הממד הזה של המצווה, סעודת מצווה, אבל בשבת ממש ממש לא צריך.
אבל
אומרים
שהלימוד בשבת הוא יותר, מעלה יותר גבוהה.
תלוי למי.
בשבת מאשר ביום חול.
תלוי למי. בסדר? אבל שולחן ערוך לא מתחיל עם הלימוד. מתחיל עם הדברים הפשוטים. בסדר? טוב. אז אומר כאן, חז"ל אומרים שלפום צערה אגרא, הזכות תלוי במאמץ. מדוע? מפני שהמאמץ נדרש כדי להתגבר על המתח, ובמקרים מסוימים על הסתירה הקיימת בין נטייתי הטבעית לצו המוסרי של הבורא. אם הגוף רוצה דבר אחד והנשמה ההפך, יש מקום למאמץ. המאמץ הזה מייסד את הזכות. פעם שאלתי את אבי מורי ז"ל, מדוע הוא מחמיר בתחומים רבים? הוא ענה לי שהוא מחמיר בכל אותם תחומים שהוא אינו חש יותר בצד החיוב, וזה חסר לו. כאילו זה הדברים האלה אפילו להיות אצלו טבע שני. אז מה הבעיה? אז בדיוק אותה בעיה. אם זה הפך להיות טבעי אצלך, אין מאמץ, אין מתח, אז לא ברור למה אתה עושה את מה שאתה עושה. ולכן בתחומים, במקרים כאלה מותר לאדם להחמיר על עצמו, כדי שיחוש שוב את, את המתח הקיומי הזה בין רצונו ובין, ובין רצון הבורא.
אנשים עם מדע זה לא טוב?
מה?
בוודאי שלא.
מה זה קשור?
שאתה עושה
דבר. בסדר, אז מתוך ההרגל, אז הנה, יש לך תשובה כאן.
מי שמעדיף שקל לא לתת חסד. בשביל להתגבר על זה שזה טבעי מצידו ולא בתוך מאמץ.
יש גבולות.
אז מה הוא צריך לעשות?
כן.
בשביל להוכיח שזה לא לפי הטבע אלא...
יש גבולות של ההלכה, עד כמה מותר. כן? אז אומר, כאשר אני עושה דבר מסוים משום שהוא נראה לי הדבר הטבעי שיש לעשותו, משום שממילא הייתי עושה אותו, אין זה ברור אם, אם אני מתכוון גם כן לעשות אותו מעשה משום שבורא עולם ציווה אותי לעשותו או לא. באופן פרדוקסלי מתגלה כאן, אי בהירות מסוימת בנוגע לטיב כוונתי. כאשר מתוך הרגל הופך מעשה מסוים לטבע השני אצלי, יש מקום לשאול אם אני עדיין מקיים את רצון הבורא או רק את רצונו שלי. אתן דוגמה נוספת. חזל אומרים שהענב האמיתי הוא העשיר. כאשר אדם עני, גם ענב. אין זה ברור אם הוא ענב בלית ברירה, משום שכעני לא עומדת לפניו אפשרות אחרת. לכן, יש מקום לשאול אם הוא ענב משום שהוא באמת ענב, או הוא ענב משום שהוא עני. עד כדי כך. לא ברור.
אבל יכול להיות אני גאה גם כן.
גאה זה לא ההפך של ענב. באמת, בכל הדברים האלה, יש כל כך הרבה דברים שנראים לנו מובנים, פשוטים וברורים. וכאשר מתחילים לחשוב עליהם, זה ממש לא כך. אז מתחילים באמת לשאול את השאלות הנכונות. וזה התפקיד של השטן. תפקיד חיובי דווקא. צריך לברר מה מסתתר מאחורי הדברים. דוגמה נוספת. חז"ל מפרשים תמיד את המילה קדושה כפרישות. נכון? זו הגדרה דרך השלילה. פרישה מן הטבע משום שהטבע הוא סמל הרע. היהודי החי בגלות רואה בעולם שמסביבו התגלמות הרע. אולם, חיי פרישות אינם תכלית. אינם התכלית. ולכן יש מקום לשאול מדוע ההגדרה הראשונה של הקדושה היא שלילית דווקא. הגדרה כזו יכולה להוביל לתפיסה דואליסטית. מצד אחד הטוב המביא לקדושה ומצד מן הצד האחר הרע ששורשו בטבע. מונותאיסט אמיתי אינו יכול לקבל הגדרה כזו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ההופך לטבע בסוף ששת ימי המעשה, והוא רוצה שהאדם החי בתוך העולם הטבעי יגלה גם את הקדושה החבויה בו. לכן אנחנו חייבים להגיע להגדרה חיובית של הקדושה, המביאה בחשבון גם את הטבע. הקדושה האמיתית אינה יכולה להיות רק פרישות. זה מה שחידש הרב קוק זצ"ל בייחוד בספרו אורות הקודש עבור הדורות החוזרים לארץ. וזה אולי הדבר הקשה ביותר להבין בגלל ההרגל הזה של הגלות. טבע זה חול. כן?
יש קדושה גם בחול.
יש קדושה גם בחול, באיזה מובן? באיזה מובן?
גם חול הוא, יש בו איזה משהו חיובי.
חיובי זה עדיין לא אומר שום דבר. מה זה קדושה? אבל מה זה קדושה? אני יכול ללכת לסופר ולהגיד אני רוצה 20 גרם קדושה? אז מה זה? אז אין שום דבר חיובי.
האדם יכול לעשות מהטבע משהו
קדוש. מה? מה זה אומר? זה הכל מילים בינתיים. זה לא אומר שום דבר. מה זה? מה זה אומר? מה?
האם האור של הבהמה, אפשר לעשות מזה...
מה?
האור של הבהמה, אפשר לעשות מזה ספר תורה, אפשר לעשות מזה גם נעליים.
מה זה קשור לקדושה?
מקדשים את האור.
מה זה מקדשים את האור? מה זה הפעולה הזאת? לא, תסביר את זה.
מייחדים אותו למשהו קדוש.
אבל מה זה משהו קדוש? שוב, מעגל קסמים.
משהו
שקשור לטוב ולטהור.
מה?
מה שקשור לטוב ולטהור, מה שקשור לחיים.
מה שקשור לחיים.
זה הרצון
הבורא
בעצם,
הקדוש. זה הרצון הבורא. נו, ומה זה אומר?
נגדלים
אולי. אז שוב, זה שלילי. מה?
צריך את הנגדלות הזאת, לא להתחבר לעמים.
לא להתחבר לעמים? למה? מאיפה זה בא? בסדר, יש באורות הקודש בחלק השני, מדור שלם, הקודש הכללי. כן? ובמסגרת הפרקים האלה, יש גם פרק הרמת החול לקודש וכו'. אבל יש פרק חשוב, מלחמת הקודש והטבע. וכך אומר הרב קוק, רז התנועה העכשוויות מתבררת בזה שהקודש עצמו, אור העולם, עומד למעלה מהטבע, אז זה מעל הטבע, מהגופניות והחברתיות, חברתיות אצל הרב קוק זה מילה נרדפת לסוציאליזם, תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט, את הדיכיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. מתקרבים אנו אל כל תביעות הטבע, מתלכלכים אנו בזוהמתו. אין מוצא להגן כי אם על ידי הערות גדולות, על ידי הופעות נשמתיות אלוהיות, מגלות רזי עליון, מודיעות האגור בסתרי חושר. בקירוב אל הטבע, יש שנאת הקודש הרגיל, הנה. כאן המושג החשוב אצל הרב קוק. יש מדרגות, יש כמה סוגי של קודש, יש קודש רגיל. הצורר את הטבע, זה האויב של הטבע. יש קודש ויש חול, יש טבע ויש איזה. ככה בגלות. המשדד את המערכתו, הקודש הרגיל, המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, אוגר הוא את שארית כוחו להילחם עם הטבע. אבל לוחם הוא עם הטבע שלו, כושל הוא, ונופל במלחמתו. למה? הטבע מתנסה לתבוע את דיכיונו שנאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו. יש קודש גנוז בטבע. מתנסה עם כל שלילותיו, שונא הוא את הקודש, גם הטבע שלו, גם את עודו, יופיו ובריאותו. פה נופל הטבע ונרשב בלחמת. זאת אומרת, זה בקיצור מה שהרב קוק מתאר, זה תחילת המאה ה-20, אמנם, אבל עד היום יש תפיסה כזאת, זה מלחמה בין הקודש ובין החול.
הטבע מתגבר, כאילו.
ברור, ברור, כי בסופו של דבר הטבע תמיד מתגבר בתפיסה כזאת. מה לעשות? רואים את זה.
עם ישראל צריך לגלות את הקודש, יש
בטבע. לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם. זאת אומרת, זה לא רק שאחד מפסיד והשני
מרוויח,
שניהם נופלים. ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. הנה עוד פעם סעודה. מי שלא נשקע באבלים, לא זנו עיניו אחרי כניגיות של, אולם, של אומות העולם, המשחיתות את תפארת הנשמה, את עוד הצילויותה ותארת מידותיה, הרי הוא זוכה ומזכה לראות כניגיון מלבב זה, עומד הוא מעל לשניהם. זאת אומרת, צריך לעשות מאמץ כדי להתעלות מעל מה שאנחנו רגילים לראות. מה? יש חול, טבע, יש קודש. לא יודע מה זה עדיין, אבל זה לא משנה. כן? כל עוד אנחנו במישור הזה, זה עבוד. צריך להתעלות. להתעלות כדי מה לעשות? לגלות את... לגלות...
לגלות את הקודש,
לא, הטבע. לא. כדי לגלות את האחדות הקיימת בבריאה, קודם כל. כל עוד אני חושב, אני לא רואה את האחדות הקיימת בבריאה, כולה, אין לי שום סיכוי. כל התפיסה תהיה תמיד... למעשה של שתי רשויות, יש רשות הקודש כביכול ויש רשות הרע, הטבע. רק על ידי גילוי וחשיפה של הנקודה האחדותית אני יכול להבין שהטבע זה גם קודש. השאלה זה באיזה מובן? השאלה זה באיזה מדרגה. וזה דורש כמובן מאמץ כביר, זה לא דבר של מה בכך, כן? אבל זה דורש קודם כל להשתחרר מהתפיסות המגדירות את הקדושה בצורה שלילית כפרישות. זה לא אומר שכדי להגיע להבנה הזו לא צריך לעבור דרך הנקודה של הפרישות. זה מה שהרמח"ל למשל עושה במסילת ישרים. הפרק שקודם לפרק האחרון של הקדושה בספר הוא על הפרישות דווקא. אבל פרישות זה לא מילה נרדפת לקדושה. זה שלב לפעמים הכרחי שקודם לאפשרות של הגילוי של הקדושה האמיתית שהיא מה? גילוי וחשיפה קודם כל של הנקודה האחדותית בכל דבר. וזה מה שמונותאיסט אמיתי צריך להגיד, זה לא שרק האחדות אצל הבורא, יש אחדות בבריאה. וזו הנקודה הקשה ביותר.
למצוא את החיובי בשלילי.
לא, זה לא החיובי, זה נקודת האחדות, זה משהו אחר לחלוטין. זה אנחנו במישור אחר. כאשר אנחנו, מה?
כמה אנשים באמת יכולים להגיע לדרגה כזאת, להגיע כדי
לה... זאת שאלה טובה מאוד, זה לא פותר אותנו מלהיות בדרך. בדיוק.
אז
האחדות בין מה למה?
האחדות בין כל דבר, האחדות זה הכל, זה בורא אחד ברא את הכל. זה פשוט, לא? אפשר לכתוב את זה על הלוח ולדקלם את זה ולזה.
אפשר לומר שזה בעצם מה שאנחנו אומרים, תורת ההפכים, ששני הצדדים,
לא, זה לא קשור כרגע. האמירה הפשוטה, המונותאיסטית הפשוטה, יש בורא לכל. אז למה זה כל כך קשה לנו? כי כאשר אנחנו רואים משהו רע, מאוד קשה לנו לייחס את זה איך שהוא לבורא. זה הכל, זה ברור.
אז יש גם את השטן.
זה לא גם את זה, זה שוב. קודם כל האמירה הזאת, וזה מאוד קשה אכן להפנים את הדבר הזה. כי אפשר להבין את זה בכל מיני צורות עקומות. למשל, זה לבוא ולהגיד, טוב, אם קורה דבר רע, זה גם לטובה. במובן הזה זה לא לטובה, אלא זה טובה. עכשיו, שזה כפירה. אז יש הרבה מכשולים והרבה סכנות בדרך, כן? אבל יש נקודה אחדותית בכל. ועם התפיסה הזאת, אז אפשר להבין באמת שחול זה מדרגה של קודש.
יש כאן, אני מנסה להיכנס לעניין הזה שאדם צריך להגיע לדרגה כזו גבוהה בשעה שהוא בנוי מרגשות.
יש גם מעבר לרגש שיש עוד משהו, כן.
כן, אבל באופן טבעי, מה שקורה לאדם מעורר בו משהו שטמון בו, משהו שהוא ככה בנוי.
אז מה? אז מה?
אז איך, הוא לא יכול להגיע לדרגה שהוא מתעלם ממה שהוא מרגיש, ככה הוא צריך להיות.
לא הבנתי.
הוא רואה שהכל לטובה, ואת הכל אחדותי, והכל יש שלם.
לא הכל לטובה.
לא, לא הכל שלם. אף אחד לא אמר את זה.
כן. להפך.
כי אם גם קורה משהו
שהוא
רע, ואני רואה בזה את האחדות האלוקית, זה דבר שאני מתעלם מעל למה שאני מרגיש.
את צריכה קודם כל להרגיש את מה שמרגישה?
אדם פועל בדרך כלל איך שהוא מרגיש.
בוודאי, בוודאי. אין סתירה.
פה הקושי.
לא, השאלה זה מה אני משליט על מה? הרגשות על השכל או השכל על הרגשות? מבחינה שכלית אני צריך לדעת שהכל אחדות.
איך
להתייחס
לשלילי שקיים בעולם?
איך להתייחס לשלילי שקיים בעולם? כדבר שלילי קודם כל, ואחרי שגמרתי את הניתוח הזה והסקתי את כל המסקנות הקשורות בדבר הזה, אז אני יכול אולי לראות איזושהי נקודה אמיתית בתוך הדבר השלילי ולשאול איך יכול להיות שהצורך האמיתי הזה, הנקודה האמיתית, איך יכול להיות שהיא הייתה צריכה לצאת, או מה גרם שהיא הייתה צריכה לצאת בצורה שלילית. אבל קודם כל לדעת שיש תביעה אמיתית, מה שהוא אמר כאן מצד הטבע וכו', כן? בסדר, זה אפשר לראות את זה למשל בכל ה... בכל התנועות החברתיות, בכל האידאות שמתגלגלות במהלך כל ההיסטוריה. יש דברים מפלצתיים, אין שום ספק. האם זה אומר שבגרעין אין תביעה אמיתית? בדרך כלל כן, מגלים שיש תביעה אמיתית. ואז השאלה היא, מה קרה וגרם ש... הדבר האמיתי הזה יצא אל הפועל בצורה כל כך מקולקלת. אז זה בדיוק אותם הדבר הזה שהוא הזכיר כאן, כן? הטבע מתנסה לתבוע את דיכיונו שנאור על ידי תפיית הקודש הגנוזה בקרבו. כן? אבל בשביל זה אני צריך להתעלות. כי אם אני נשאר באותו מישור, אין פתרון.
את
זה חלק מהדבר. זה חשוב מאוד להבין את הדבר הזה, ולכן באמת צריך להגיע להגדרה חיובית, חיובית של הקדושה. כן? לא להסתפק בשלב המוקדם של הפרישות. פרישות זה לא קדושה. דווקא מעניין מה שיש בתחילת הפרשה קדושים, כן? קדושים תהיו, מה שרשי הוא מביא שמה. הוא מביא את זה כי הוא מתייחס למה שכתוב לפני זה, בסוף פרשת האחרימות, פרשת האריות, כן? אנשים מתבלבלים, חושבים ש... הוא רוצה להגיד שהקדושה זה הפרישות, כן? זה לא. בספרי, על הפסוק קדושים תהיו, יש הגדרה חיובית. מהי? כולנו מכירים את דברי חז"ל השואלים את השאלה איך אפשר להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא, והתשובה היא דרך מידותיו, כן? כפי שהוא רחום, אף אתה רחום, כפי שהוא חנון, אף אתה חנון וכו'. טוב, זו הגרסה שכולנו מכירים, אבל יש תוספת בספר. כפי שהוא נטע עצים, אף אתה וכו'. מה זה הפעולת הזה? זה טבע, נכון? זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות קדוש, אתה צריך לעסוק במה? בטבע. איפה? בארץ ישראל, כי זה הספרי נכתב בארץ ישראל. זאת אומרת, התפיסה של אנשי ארץ ישראל היא שונה לחלוטין מאנשי בבל. אנשי בבל ישימו את הדגש על הפרישות, כי הסביבה היא עוינת. אנשי ארץ ישראל באופן טבעי שמים את הדגש על הדברים הטבעיים שיש בארץ ישראל. זה מה שמניתו כאן אמר. לכן אנחנו חייבים להגיע להגדרה חיובית של הקדושה. כן? אז הוא אומר כאן, אנחנו חייבים להתעלות מעל המדרגה הראשונה של הקדושה, מה שהרב קוק הסביר, כפרישות שאפיינה את חיינו בגלות. קדושה מנותקת מן הטבע, פרישות לא טבעית, אנחנו חייבים להגיע למדרגה של הקדושה החיובית, היודעת לשלב את הטבע. רק אז אנחנו מתגלים, אנחנו חיים כמונותאיסטים עיוורים אמיתיים. אנחנו חייבים לעבוד את השם לא רק עם היצר הרע שלנו, זו מדרגת הקדושה השלילית, המכונה הקודש הרגיל על ידי הרב קוק, ראינו את המקור, אלא גם עם היצר הטוב שלנו, משום שרק אז מתגלה הקדושה החיובית. רק אז אנחנו מסוגלים לגלות, לחשוף את הקדושה הגנוזה בטבע. טוב. אז יש קדושה בטבע. וצריך לחשוף. לחשוף את הקדושה הזאת. זה דבר אחד.
אבל מה זה בדיוק? זה... בינתיים זה מאוד אבסטרקטי מה שאתה אומר.
זה מאוד אבסטרקטי, כן, זה נכון, זה מאוד אבסטרקטי.
למה יש קדושה בטבע בישראל?
למה יש?
ואין קדושה בטבע
לא, 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 לא. זה לא, זה, לא, זה לא אומר, לא, זה לא קשור לגידול או זה.
אתה נוטע.
לא, 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 לא. יש, 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 יש קדושה גם בטבע בכלל.
כן.
אבל מאוד קשה לנו לגלות את זה. למה?
בגלל מה זה הקדושה הזאת שבטבע?
הקדושה שבטבע, איך היה אומר הרב צבי יהודה? הבננות הקדושות, ברוך השם. הבננות הקדושות.
שהם
מארץ ישראל. לא. למה? למה? עצם הרעיון שמהחומר גוש האדמה. יוצא משהו שבונה את הנפש שלי. כי אני אוכל את זה, מה אני עושה? אני בונה את הנפש שלי. ממה?
ממה שהאדמה
רק בארץ ישראל? למה רק בארץ ישראל?
אתה לא עמל.
יש מדרגה מיוחדת לארץ ישראל. אבל ברור שזה קודם כל מטריל. פה. אבל עצם הרעיון שיש קדושה בטבע.
קדושה זה חיים, זה משהו שחי.
זה מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה לא רק שזה חיים, זה שלימות החיים במובן הזה שאני מתעלם עבר לניגודיות הקיימת בין דברים שונים. זה גילוי הנקודה האחדותית. אז רגילים להסביר את זה במישור הערכי המוסרי, חסד מול דין, אבל זה הרבה יותר רחב מזה.
זאת אומרת, זה
שהאדמה
מוציאה
קרי,
זה
כמו
שזה שיש...
לא, זה ברכה.
זה ברכה?
זה ברכה. הקדושה, שוב, זה ההתעלות מעל ניגודיות הקיימת בטבע. טוב, עכשיו צריך לשאול את השאלה הקשה. מדיטו לא דן בשאלה הזאת כאן. יש קדושה בגויים? באומות?
לא,
כנראה
שכן.
אין קדושה.
למה
אין
קדושה?
אין בהם גם טומאה. בגלל שאין בהם קדושה, אין בהם גם טומאה.
אז ההפך של קדושה זה תומה? אצלי תומה זה טהור, ההפך.
זה
טהור.
המת שלהם לא מתאמה, לא...
זה טמא, זה טהור.
זה קדוש ושמח.
מה זה קדוש, מה זה קשור?
אוקיי, זה שונה.
טוב, זה אחד מהסוגיות הקשות ביותר אצל הרב קוק.
אם זה התעלות על
הנגוד... והתשובה היא חיובית. יש קדושה גם אצל הגויים. גם אצל הגויים.
כי זה
יצר כפה
של
התבוש ברוך. יפה, בסדר. נו, ומה אנחנו שומעים כל הזמן? כל השאלות הדיבילה. תגידי, יש נשמה לגויים? כמה פעמים שמעת את השאלה הזאת?
אני לא עסוקה בזה.
לא עסוקה בזה, בסדר?
אני לא אומרת.
בסדר. אבל שואלים תמיד את השאלה הזאת בצורה זו או בצורה אחרת. כן? אבל זה סוגיה, זאת אומרת, חידושי, בסוגיה הזאת, החידוש של הרב קוק, יש קדושה בטבע, יש קדושה אצל הגויים. אגב, זה לא חידוש שלו, זה חידוש במובן הזה, שהוא שם את זה בחזרה על הפרק, על השולחן, מכיוון שזה נשכח במהלך הגלות, כן? ברור, כן, לא משל, לא, קשור לזה. חזל גזרו תומה על ארץ העמים, כן? ולפני הגזרה הזאת? לא. אז השאלה זה מה הביא אותם לגזור את הגזרה הזאת, כן? אבל שכחנו. אז זה ככה מדבר.
אבל המעניין שהטומאה, רק דבר קדוש נהפך לטמא. דבר שהוא לא קדוש הוא... הטומאה לא נוגע בו.
טמאה וטומאה.
מה?
רק קדושה הטומאה מגיעה.
לא, לא, כי אנחנו רגילים לדבר כך, אבל זה לא מדויק. יש זוג של מושגים, טמא וטהור. הקדושה זה לא... זה משהו אחר.
פעמים יש קדושה.
גם, הנה, אבל שוב, אם אנחנו הבנו את זה, גם החול זה מדרגה של קדושה.
איך אתה מגדיר?
בכל דבר צריך זה, ורב צבי יהודה, כשהוא הסביר את דברי הרב קוק, היה תמיד אומר, בכל יש מדרגות. אבל כשאומרים יש מדרגות, זה מדרגות של אותו דבר.
יש להם את שבע מצוות
בני נוח.
מה
זה קשור?
משהו מהקדושה.
מה זה קשור?
יש להם משהו מהקדושה.
אבל מה זה קשור?
זה רק מראה שיש להם משהו מהקדושה.
לא.
הם קיבלו שבע מצוות בני נוח.
זה לא קשור. לא צריך לקשור בין דברים שלא קשורים בצורה ישירה. כן?
איך היית מגדיר את הקדושה ואת הטהור בהגדרות שלהם?
טהור זה קשור בדרך כלל לעבודת הכהנים בבית המקדש. בסדר?
וקדושה?
קדושה זה מה שראינו. ראייה, חשיפה של הנקודה האחדותית בבריאה. למרות הניגודיות הקיימת כאשר אני מסתכל ברמת הטבע. בטבע אני רואה ריבוי. וזה נכון, יש ריבוי. אז אני יכול להסתפק בריבוי הזה. או שאני יכול לבוא להגיד, מעבר לריבוי הזה, יש נקודה אחדותית.
כל אחד, המקור הוא אחד. המקור של כל הריבוי הזה הוא מאחד.
בסדר. ושוב, אם לא רק להסתפק באמירה הפשוטה הזאת והנכונה, אלא להבין איך אני מסדר את האמירה הזאת אחר כך במציאות. ושוב אנחנו חוזרים לשאלת הרע.
הנקודה, הקדושה הזאת, הקדושה היא לא שייכת למקום אחד. למה שהאדם עושה,
לפעילות
של האדם. בוודאי
שכן.
היא קיימת. מה?
בוודאי שהיא קשורה לפעילות של האדם, כי התפקיד שלו זה לחשוף את אותה נקודה. בכל המישורים. כן?
פשוט.
מה?
לא פשוט.
לא, לא אמרתי שזה פשוט. אבל קודם כל צריך להבין את את המסגרת. כן? ולא להסתכל על הדברים, להגיד, טוב, נו, זה חול. בית הספר יש מקצועות החול. מהקודש זה בבוקר, זה גמרא. לא שמו לב שאחרי צהריים מלמדים תנ"ך. ומה ילד אומר? אז יכול, כי בבוקר זה קודש. אבל הוא יודע טוב מאוד שמה שחשוב לו בחיים באמת, זה החול הזה. נו, אז איך הוא יוצא אחרי כך וכך שנים מהמסגרת הזאת? עם איזה תפיסה מעוותת?
אבל גם קשה, כשאתה לומד את הדברים של הקודש למה יעשה, מעט מאוד אנשים מתרגמים את זה, נכון?
אז בי, זה עוד שאלה. קודם כל, מבחינת התפיסה. מקצועות הקודש, מקצועות החול. ברור, זה שיש בגרות בזה שערוריה. זאת שערוריה שאין כדוגמתה שיש בגרות בגמרא ובתנ"ך גם. אבל מכיוון שאימצו תפיסה בעייתית ביותר ולא יודעים איך לצאת מהברוך הזה, אז ככה ממשיכים, זה אסון, זה אסון. אני מחכה לראות ישיבה תיכונית אחת שהראש הישיבה יבוא ויגיד לאורים, אצלי אף אחד לא נבחן בבגרות, לא בגמרא, בגמרא, בתנ"ך זה חובה, הוא לא יכול להגיד את זה, כן? אבל בגמרא אף אחד לא ייבחן בבגרות. אני רוצה לראות ראש ישיבה תיכונית אחת שיגיד את זה.
זה יחבב
עליהם
את הגמרא?
בוודאי, בוודאי, זה ישנה את הכל. זה ישנה את הכל.
כמה אנשים זוכרים אחרי בחינות הבגרות מה הם למדו?
כלום.
מניסיון, אני יכולה...
יש לי שכנה, היא ראית אותי הולכת לשיעורים בערב, היא אומרת, מה את עושה? היא אומרת, אני הולכת ללמוד תורה. מה? אבל למדתי עד הבגרות, אני לא צריכה יותר, היא אומרת לי.
נכון.
אמרתי, אני עד הבגרות לא למדתי, אז אני מתחילה ללמוד.
נכון, נכון.
זה הבדל.
נכון, טוב, נעצור כאן. את צריכה...
יצאו לחופש כבר.
את צריכה עכשיו...